התחלנו את ההקלטה. אז שלום, גלעד אלפר. לפני שאנחנו ניכנס לנושאים שיש לנו לפתוח כאן היום, תספר על עצמך, על הפעילות שלך קצת, תן קצת רקע.
אוקיי. א', תודה רבה יונתן שהזמנת אותי לשיחה הזו. אני אעשה את ההקדמה מאוד מאוד בקצרה. למדתי כלכלה באוניברסיטת בעצם התחלתי ללמוד פיזיקה, עברתי לכלכלה, אחרי זה למדתי בחול. עבדתי הרבה שנים בחול בוול סטריט ובסיטי של לונדון, חזרתי לארץ לפני שנים. אני עובד כיום בשוק הון בישראל, אם כי עם נגיעה למניות זרות, או בעצם רק מניות זרות. הפעילות שלי, שהיא מן הסתם הרלוונטית לשיחה הזו, התחלתי אותה לפני עשור בערך, ואני לא שומע יותר מדי, אבל רצתי בזהות בבחירות מועד א' עם פייגלין, רצתי בעוד איזה מערכת, נדמה לי מועד ג', בבחירות האחרונות רצתי עם אביר קארה בחופש כלכלי, ואני מנסה לפזר או להפיץ את הדעות שלי על כלכלה, חברה ופילוסופיה ופוליטיקה, כמה שיותר, בין השאר, דרך פודקאסטים כאלה, וגם דרך הפודקאסט שלי, שנקרא שלוש בריבוע, וכולם כמובן מוזמנים להקשיב לו.
אידיאולוגית, במילה אחת, שתיים כזה, איך היית מגדיר את עצמך?
ליברל קלאסי, או אם הייתי בארצות הברית, הייתי קורא לעצמי ליברטריאן, קפיטליסט. מבחינה פילוסופית או מבחינה פוליטית, אני אתן לעצמי שאני מנרכיסט, אני חושב שזו ההגדרה הכי טובה שלי.
אוקיי, אז הנושא הראשון שאנחנו נפתח, אני זוכר שלפני כמה שנים זה עוד היה באוויר, ועכשיו אנחנו כבר יודעים, הכריז, או משרד האוצר הכריז, שזו תוכנית שהולכים לממש בשנים הקרובות, זה השקל הדיגיטלי. עכשיו, הדבר הזה כבר פתחו אותו בכל העולם, וזה כבר, אנשים ששומעים את זה, זה די חרוש, הטיעונים בעד, אומרים לנו שזה נוח יותר, זה ימנע פשיעה, דברים בסגנון הזה. למה אנחנו לא רוצים דברים כאלו? למה אנחנו לא רוצים את הכניסה של השקל הדיגיטלי?
אז דבר ראשון, רק בתור הגדרה, השקל דיגיטלי, אפשר אמנם ליישם אותו בכל מיני דרכים, אבל בין השאר הכוונה היא כנראה שאנחנו כאזרחים יכולים להיות לקוחות של הבנק המרכזי, ואנחנו משתמשים בכסף אלקטרוני, כן? מגהצים כרטיס אשראי או מה שלא יהיה, כשהחשבון שלנו בעצם אצל הבנק המרכזי, ולא אצל הבנקים המסחריים. זה לפחות דרך אחת מרכזית ליישם את זה. הרעיון עצמו של שקל דיגיטלי, של להפקיד כסף דווקא בבנק המרכזי ולגייץ כרטיס כל פעם שקונים משהו, זה כשלעצמו לא נורא. מבחינה טכנית אולי יש לזה אפילו איזשהו יתרון קטן, למרות שממילא כיום רובנו משתמשים רוב הזמן בכרטיס אשראי, ולכן אולי מהזווית שלנו לא ישתנה הרבה. הנקודה היא שזה מאוד נאיבי להסתכל על זה מהזווית הזו, כי השקל הדיגיטלי או מטבעות דיגיטליים בכלל ברחבי העולם הולכים יד ביד עם כל הרעיון של מלחמה במזומן. כלומר, בארץ בטח רואים את זה, בשנים האחרונות היכולת להשתמש במזומן הולכת ויורדת. כלומר, אסור לעשות עסקאות במזומן מעל רף מסוים, נניח 11,000 שקל או 6,000 שקל. ויש כאן דרך שהתחנה הסופית שלה היא ברורה לכולם. התחנה הסופית היא שאין מזומן, אין דבר כזה יותר מזומן, אין שטרות נייר ואין מטבעות, וכל העסקאות כולן, החל מקניית מסטיק וחלה בקניית דירה, חייבות להיעשות בצורה אלקטרונית. והתירוץ כמובן שמנסים התירוץ שהמדינה מנסה להציב למה היא עושה את זה, זה בגלל שהיא רוצה להילחם בהון השחור, בהעלמות מס. כי כשאין מזומן יותר קשה להעלים מס. העניין הוא שככל שזה נכון ובאמת יותר קשה להעלים מס כשאין מזומן, העלות היא ענקית לנו האזרחים. והעלות היא אובדן מוחלט של כל הפרטיות שאי פעם הייתה לנו. מכיוון שכאשר אין כסף מזומן, כל דבר שאנחנו עושים, כל קנייה, כל פעולה, כל תרומה, כל השקעה, הכל שקוף בצורה מיידית לשלטון, למי שלא נמצא בשלטון כרגע, ביבי, לפיד, גנץ, לא יודע מי זה, וכמובן לרשויות המס וכל רשויות המדינה. אין יותר פרטיות. וזה בעיניי מגוחך שאין שום דיון ציבורי על הדבר הזה, דווקא בזמנים האלה כשיש כל כך הרבה כיתוב וכל כך הרבה שנאה, והשמאל מדבר על נתניהו כעל הדיקטטור הבא, והימין מסתכל על השמאל כמו חבורת אלימים ופשיסטים שרוצים להפוך את רצון הבוחר כלומר, כולם מסכימים שהצד השני הוא פשוט היום ונורא. אז למה אנחנו מוכנים שאנשים האלה שהם לדעת מישהו, לדעת חצי מהם, תמיד החצי האחר הוא היום ונורא, למה נתת להם כזו שליטה על החיים שלנו? למה נתת להם לדעת בדיוק כל מה שאנחנו עושים? ואני רק למי שחושב שאני מדבר כאן מזווית של קונספירציה ואני מגזים וזה לא כל כך נורא, אז דבר ראשון צריך להזכיר שבקנדה כבר עשו את זה, בהפגנת המסעיות שמחו נגד משטר הקורונה בקנדה, אנשים שתרמו להם כספים, חשבונות הבנק שלהם הוקפאו, וגם פייפל הקפיאה לאנשים את הכסף שהיה להם מושקע אצלם או מופקד בפייפל, בגלל שהם תרמו לנהגי המסעיות. כלומר, מדינה כמו קנדה, שהיא כביכול או שלא כביכול מדינה יותר ליברלית ומתקדמת מאשר מדינת ישראל, כבר משתמשת בכל הקטע של כסף אלקטרוני כדרך להשתיק את המתנגדים, להרוס למתנגדים את החיים, ואם גם זה נשמע למישהו כמו קונספירציה וכמו הגזמה, אז אני צריך לומר שיש בכירים בממסד האמריקאי, בפד, בבנק המרכזי, שטוענים שהיתרונות שיש לדולר הדיגיטלי במקרה שלהם, הם מחווירים לעומת המחיר העצום שאזרחי ארצות הברית ישלמו באובדן הפרטיות. ומה שהם גם אומרים שם, בשביל מה זה טוב, הם אלה יש אמצעי תשלום אלקטרונים, יש ונמו, יש פייפל, יש אחרים, יש גם מזומן, כאילו מה הלחץ הנוראי להרוס את המזומן ולעבור למטבע דיגיטלי, כשהיתרונות ככל שהם קיימים הם די קטנים בהשוואה לעלות הנוראית של אובדן פרטיות. ואם אנשים בלב הממסד האמריקאי אומרים את זה, אני חושב שזה מעיד עד כמה התוכנית הזו היא מסוכנת והרסנית לנו. ואני רק רוצה לתת דוגמאות קטנות. למשל, תחשבו שמגיע קורונה ב' ורוצים להכריח אנשים לקחת זריקה, חיסון, ומי שלא לוקח חיסון, מקפיאים לו את החשבון בנק. מה בן אדם עושה באותו רגע? תזכרו, אין מזומן. איך אפשר לקבל משכורת? איך אפשר לצרוך? איך אפשר לחיות? זה ממש חיסול כלכלי. ואם זה לא משכנע, אז למשל יש לאחרונה יותר תנועה שקוראת לבשר הרצח, וגם מאשימה את תעשיית הבשר בכל מיני נזקים לאקלים של כדור הארץ. אז בוא נקבע שעכשיו כל משפחה שקונה יותר מ3 קילו בשר בחודש, נקפיא לה את החשבון בנק בתור אזהרה לחודש, ואחרי זה נשחרר אותו. ואם היא תמשיך לצרוך בשר מעל הרמה שאותו פוליטיקאי קבע שהיא הרמה שאנחנו צריכים כולנו לצרוך בשר, אז נקפיא הפעם לחודשיים. מה שאני רוצה להגיד, שאובדן המזומן וכל הקטע של שקל דיגיטלי, זה אמצעי ממש כאילו שג'ורג' אורוול לא היה יכול לחלום עליו, של שליטה על האוכלוסייה, על הדברים הכי קטנים שהיא עושה. אגב, תחשבו, שמאלנים שיתרמו לתנועה או לאיזשהו גוף שמתנגד להתנחלויות, יקפיאו לו את החשבונות בנק. ואם בראש הממשלה עומד איזשהו פוליטיקאי שמאלני, אז בואו נקפיא את החשבונות בנק לישראלים שהולכים לסופרמרקט מעבר לקו הירוק. כלומר, זה פותח פתח לחברה טוטליטרית. ואני חושב שזה אסון, וזה מדהים בהתחשב בהשלכות התיאורטיות הכל כך נוראיות של השיטה הזו, שאין שום דיון ציבורי. המדינה משנה לשנה מורידה את הרף של השימוש במזומן, בנק ישראל מדבר בחופשיות על שקל דיגיטלי, ואף אחד לא מדבר על זה. וזה מאוד מדאיג גם בגלל שהפוליטיקאים זה כמובן האנשים האחרונים שאפשר לסמוך עליהם, ותכף עליהם נדבר על דברים ששני פוליטיקאים בכירים הודיעו עליהם כבר היום, בתור הוכחה לזה שאסור לנו לסמוך על האנשים האלה. אסור לנו להגיע למצב שבו יש להם כזו שליטה על החיים שלנו. זה אסון. זה בטוח יהיה אסון. כלומר, אני באמת לא חושב שיש כאן איזשהו קטע של אוי, אם זה יקרה, אז יש איזשהו סיכוי של 5% שישתמשו בזה נגדנו האזרחים. לא, יש סיכוי של 5% שלא ישתמשו בזה נגדנו האזרחים. זה ברור שזה הולך להיות אסון. אגב, אני יכול להוסיף שיש עוד עניין של ריבית שלילית. כי ברגע שאין מזומן, אז הבנק המרכזי יכול לכפות או יכול לקבוע ריבית שלילית נמוכה מאוד, נניח -3%, אני סתם אמציא את המספר הזה, ומחר שאין מזומן, כולנו צריכים, אני אציג את זה אחרת. אם כיום היו קובעים שהריבית היא -3%, אנשים היו מוצאים את הכסף שלהם בצורה של מזומן מהבנק וקוברים מתחת למזרון, כי עדיף 0% מאשר מינוס 3%. אבל ברגע שאין מזומן, אין שום יכולת להתנגד לריבית שלילית עמוקה. אז זה נושא טיפה יותר מורכב, אבל אני חושב שהוא מעניין גם תיאורטית.
אתה אומר שאתה מדבר כאן על הרעיון שהמדינה תכפה עלינו לבזבז כסף בפרק זמן מסוים?
כן, כלומר, אם נניח יש מיתון והכלכלנים או הפוליטיקאים מחליטים שהדרך לצאת מהמיתון זה להכריח אותנו האזרחים להוציא כסף, לקנות דברים, שזה מבחינה כלכלית בדרך כלל שטות או כמעט תמיד שטות, אז הם יכולים להכריח אותנו בזה שהם ימנעו מאיתנו, או הם יגידו, או שתקנו עכשיו משהו, או שהכסף שלכם יאבד את הערך שלו מאוד מהר, כי זה הריבית השלילית שעכשיו אנחנו קובעים לכם. אז תקנו משהו, תעשו משהו עם הכסף, ותעודדו את הכלכלה. וזה גם כן, זה אסון מבחינה כלכלית, מוסרית, פוליטית, אזרחית, לא יודע איך לקרוא לזה. כלומר, זה מעניין היה לחשוב איך הייתה נראית כלכלת העולם אחרי המשבר של 2008, אם באמת לא היה מזומן בעולם. עד כמה נמוך היו מורידים את הריבית. זה דבר שלעולם לא נדע, ואני מקווה שגם לעולם לא נגלה.
אוקיי, okay, עכשיו כשדיברנו על משטרים טוטליטריים, ההקלות נשק שבן גביר דיבר עליהן, הייתה תקופה שבה הוא ממש הראה את זה בתור אחד מהיסודות שהוא מביא איתו לכנסת, היה אפשר לתת אולי איזה שלוש הבטחות גדולות כאלו, וההקלות במתן רישיון נשק זה היה שם. זאת גם הייתה ציפייה גדולה. עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שיגידו שהוא עשה הרבה מאוד. יש כאלה שיגידו שהוא עשה הרבה יותר מדי, שזה מסוכן. מה אתה חושב כאן? קודם כל, מה אתה חושב שצריכה להיות המטרה שלנו? האם בן גביר עושה מספיק? אולי בהתאם לזמן, ליכולות שלו? מה אתה חושב על זה?
אני יכול להגיב רק על הדברים שאני יודע שהוא עשה. ככל שאני יודע, הדבר היחידי שהוא עשה זה לפתוח את הפקק הקיים בתור לרשיונות נשק לאנשים שגם כך היו זכאים לקבל נשק. כלומר, היו נניח כמה אלפי אנשים שהיה מגיע להם רישיון, והרעיון עם משרד ביטחון הפנים התעכב, הוא פתח את הפקק הזה. בתמונה הגדולה אין איזה שום משמעות, זה כלום. הוא יכול באותה מידה כמעט לעשות כלום. אני לא רוצה ממש כלום, כי עוד 5,000 אנשים עם אקדחים זה יותר טוב מאפס אנשים עם אקדחים, אבל בתמונה הגדולה זה כלום. מה שהוא צריך לעשות, ואני מקווה אולי שהוא עוד יעשה, זה להרחיב את הקריטריונים להחזיק כלי נשק להגנה עצמית. קרים במדינת ישראל, מי ששרת בצבא 3 שנים, והמדינה קבעה בגיל 18 שהוא מספיק טוב למות ולהרוג ולהרג למען המדינה, מחליטה, בטח כשהוא בן 21 ומשתחרר מהצהל, שהוא כבר לא מספיק טוב להחזיק אקדח. ואני חושב שזה מגוחך ברמות על. ולכן לדעתי הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להרחיב את הקריטריונים להחזקת נשק להגנה עצמית לרובי 3 ומעלה. כלומר, כל מי ששרת שירות קרבי, כל מי שהמדינה סמכה עליו עם נשק אוטומטי, שאפילו בארצות הברית אסור להחזיק, היא יכולה לסמוך עליו גם עם אקדח להגנה עצמית בגיל 21 ומעלה. מבחינה עקרונית, אני חושב שצריך שכל אזרח ללא עבר פלילי, ללא עבר פסיכולוגי, ושעבר קורס מספק לשימוש באקדח, לכל אזרח כזה, יהודי וערבי, צריכה להיות הזכות להחזיק אקדח. אני חושב שעד שנגיע להכרה הפוליטית בציבור, שזה מה שצריך לעשות, יעברו עוד הרבה מאוד שנים. בינתיים יש נכונות ציבורית להכיר בזה שצריך הרבה יותר כלי נשק ברחובות בגלל הטרור. לדעתי זה זכות יסוד ליברלית, אבל מדינת ישראל היא לא בדיוק מדינה ליברלית.
צריך לרכב על הגל ולנצל אותו.
כן, תראה, אני צריך לומר, מבחינה מעשית, אני חושב שאחד הסיבות שיש יותר ויותר תמיכה בציבור בזה שצריך יותר כלי נשק, זה בגלל שזה כל כך ברור שצריך יותר כלי נשק. לא משנה כמה השוטרים הם טובים והם אמיצים, מבחינה פיזית אין שוטרים כשמשהו קורה, או בדרך כלל אין שוטרים כשמשהו קורה, כי אין מיליון שוטרים שמפטרלים בכל רחוב בארץ. יש מעט, ולכן כשמשהו קורה הסיכויים הם שאין שוטר במקום, ואז הדרך היחידה להקטין את כמות הנזק זה שיש שם אזרח שומר חוק עם אקדח ושיודע להשתמש באקדח, וזה דבר שאולי מובן מאליו במדינת ישראל יותר מאשר כל מקום אחר, מה שכמובן מאיר באור מגוחך במיוחד את העובדה שלכל כך מעט ישראלים יש את הזכות להשתמש בנשק, למרות שכל כך הרבה ישראלים שרתו שנים בצבא עם רובה אוטומטי. הגיחוך והאבסורד במצב הזה זה דבר, זה מעניין. זה מעניין שעד היום, למרות האבסורד הברור, אנחנו ממשיכים בזה שלכל כך מעט ישראלים יש נשק להגנה עצמית. פשוט מגוחך. אגב, אני יכול גם לדבר על מה שקרה בלוד במאי 2021, שישבו בבית יהודים מפוחדים, רועדים מפחד, כשיש המון בחוץ שמאיים לעשות בהם שפטים, והמשטרה צועקת עליהם בטלפון שיפסיקו לבלבל להם את המוח. איך במצב כזה אין עדיין כלי נשק לאזרחי ישראל?
וגם, אני מגיע. אציין גם מעבר לזה שהשוטרים כשהם הגיעו, הם ניסו להחרים את הנשק שתושבי לוד החזיקו באופן חוקי, הם רצו להחרים להם אקדחים כדי למנוע הסלמה לטענתם.
כן. אני לא רוצה להגיד יותר מדי דברים על משטרת ישראל, כי כבר אמרתי מספיק דברים בכל מיני רעיונות קודמים, אבל בוודאי שמי שסומך על משטרת ישראל, כנראה טועה.
אוקיי, בשבוע האחרון, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שזה השבוע האחרון, עלה הסיפור של קרן הארנונה. וזה עונה כביכול על משהו של ליברלים בדרך כלל מעלים, הם מדברים על על בעיית הארנונה בערים, ואיך שהמדינה מאלצת ערים לעודד עסקים ולא בנייה למגורים. ואז סמוטריץ' מגיע ומציג כביכול פתרון שהוא מציג אותו כמשהו מתון, ביניים כזה. הוא אומר, אנחנו ניקח את הארנונה אקסטרה שיש מעסקים, נחלק אותה ונעודד ערים לבנות, בעצם ניתן להם פרס על בניית מבנה מגורים. קודם כל, מה אתה חושב על זה? האם זה אפקטיבי? גם מבחינה מוסרית אתה יכול להוסיף? ובאופן כללי, התפקוד של סמוטריץ' בתור שר אוצר, נגיד ביחס לציפיות שלך כשהוא נכנס, איך אתה חושב הוא מתפקד בעיקר לאחרונה?
אוקיי, לשתי שאלות לגמרי נפרדות, אני אתחיל עם הראשונה, לגבי סמוטריץ' אני אגיע עוד אוטוטו. דבר ראשון, אני רק רוצה להבהיר מה הבעיה עם הארנונה. יש שלוש בעיות שורש קשות בנדלן בישראל, שמביאות לכך שהיצע הדירות הנמוך ולכן המחיר מאוד גבוה. הבעיה הראשונה שהקרקעות הן משליטת המדינה, זה אולי הבעיה הפחות גדולה. הבעיה המרכזית המאוד מאוד מאוד בעייתית זה שהרגולציה היא נוראית. כמות התקנות והחוקים ששולטים בשוק הנדלן בישראל הם פשוט אדירות, או הכמות היא אדירה. בצורה כזו שלבנות דירה בארץ לוקח למעלה מ-10 שנים, וקשה לסיים את התהליך הזה בלי לשחד מישהו בדרך. וזה כנראה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות. לשחרר את השוק, לעשות ליברליזציה, שקבלנים יוכלו לקנות שטחים גדולים ולבנות שם ככל העולה על רוחם. ואני רוצה להזכיר למי ששומע אותי וחושב, מה? אבל אז אם יבנו דירות צפופות ומכוערות, אז אני אגיד שבדיוק ההפך. ככל שיש יותר חופש לקבלנים, הדירות יהיו יפות יותר ומתאימות יותר לאוכלוסייה, מכיוון שהדרך היחידה שקבלן יכול לעשות כסף אחרי שהוא בונה את הדירה, זה למכור את הדירה. אז אין כל כך טעם לבנות דירות קטנות, מכוערות, whatever, או גדולות מכוערות, כי לפעמים אנשים דווקא רוצים דירות קטנות. דווקא בשוק שאין בו היצע ושהוא מנוהל מרכזי, דווקא שם הרבה פעמים בונים דירות שהן לא מתאימות ולא יפות, מכיוון שא' יש פחות תחרות כי יש פחות היצע, ודבר שני, בגלל שבמילא המדינה מחליטה את רוב הדברים. במדינה כמובן יש לה שיקולים משיקולים שונים, שטובת האזרח היא לא אחת מהם. הדבר השלישי והגדול שהוא הבעייתי בשוק הנדלן בישראל, זה שהארנונה לעסקים הרבה יותר גבוהה מהארנונה למגורים. לכן לעיריות יש יותר תמריץ לבנות נדלן מסחרי מאשר נדלן מגורים. וזו בעיה טיפה יותר קשה מבחינה טכנית לפתור אותה, למרות שהפתרון איך לקרוא לזה, הברור, הוא מאוד פשוט. כל מה שצריך זה להעלות ארנונה למגורים ולהוריד ארנונה לעסקים, שזה גם אגב מוצדק, כי עסקים משתמשים הרבה פחות בשירותים שהעירייה המקומית נותנת, ובתים או משקי בית עושים שימוש הרבה יותר רחב בשירותים שהעירייה נותנת, כמו בתי ספר וכו'. אז כמובן מה שצריך לעשות זה פשוט להוריד ארנונה לעסקים, להעלות את הארנונה למגורים, וזה הפתרון הטוב. הבעיה היא שזה פתרון שהוא מתאים לפוליטיקאים אמיצים, לא לפוליטיקאים פחדנים. פוליטיקאי פחדן, הדבר שהוא חושב עליו זה, אוי, אם אני אעלה את הארנונה למגורים ואני אוריד את הארנונה לעסקים, אז כולם יתקיפו אותי ויגידו שאני נגד האזרח ויוקר המחיה וזה. ואני בתור פוליטיקאי פחדן, אין לי את האומץ לעמוד מול הציבור ולהסביר לו שהדבר הזה בסופו של דבר יוביל לירידה במחירי המגורים, הנדלן, ולכן בסופו של דבר זה בדיוק מה שצריך לעשות, וזה יהיה לטובת כל האזרחים. כי הפוליטיקאים רובם בעצמם לא כל כך מבינים את זה, לא משתכנעים בזה, ובמילא מה שמעניין אותם זה פשוט להיבחר עוד פעם מחדש ולא באמת לפתור את הבעיה. ואז פונים לכל מיני פתרונות עקומים, שהם לאו דווקא גרועים, לא כל פתרון עקום הוא גרוע או הוא לא יעבוד, אבל הוא בוודאי פתרון פחות טוב מהפתרון המובן מאליו, שזה עוד פעם, להוריד את הארנונה לעסקים ולעלות למגורים. אז מה שהחליט סמוטריץ' לעשות, זה לגבות או להעביר לקרן מיוחדת כספים שהממשלה קובעת שהם כספי ארנונה לעסקים מוגזמים, והם קבעו כל מיני קריטריונים שהם כמובן המציאו על המקום מה זה מוגזם, להעביר את זה לקרן, ומהקרן הזו לחלק על פי שורה של קריטריונים ובניהול של ועדה לכל מיני רשויות בשביל לתמרץ שם בנייה של מגורים. עכשיו, הפתרון הזה הוא לאו דווקא פתרון זוועה, כן? זה לא... תכף אני אדבר על דברים אחרים שסמוטריץ' וברקת רוצים לעשות, שהם באמת פתרונות זוועה. אבל זה לאו דווקא פתרון זוועה. יש בזה איזשהו היגיון בסיסי. אני רק פוחד שא', יש כאן הנצחה של העיקרון הזה שמעבירים כסף מקבוצה לקבוצה. כשבפעם הזו, בדוגמה הזו, מעבירים כסף מעירייה לעירייה. עוד פעם, לוקחים מקבוצה אחת ומעבירים את הכסף לקבוצה אחרת, כמובן בלי לשאול את הקבוצה שממנה לוקחים את הכסף. וזה דבר שעדיף תמיד לא לעשות. יש פתרונות יותר טובים של הארנונה שכרוכים בתמרוץ הרשות המקומית על ידי מעבר של כספים לאותה רשות מקומית, כספים שהמדינה אוספת במיסים מאותה רשות מקומית, בין היתר מיסי נדלן. וזה פתרון שהוא יותר ישר, כי הוא פחות משחק על כל מיני רשויות שמשחקות אחת נגד השנייה ומחופפות את הקריטריונים לטובתם על סמך העוצמה הפוליטית של אותה רשות. ואני הולך עכשיו להצהיר הצהרה שאולי נשמעת ממש שערורייתית, אבל הייתי חושב שרשויות שבראשם עומדים פוליטיקאים מהליכוד אולי יקבלו טיפול טוב יותר בוועדה החדשה שתקום מאשר רשויות שבראשן עומדים פוליטיקאים ממפלגת העבודה. וההפך, כלומר מי שחושב שהתהליך הזה יהיה נקי, כנראה הגיע זה עתה מהירח. אז אני לא חושב שהפתרון הזה הוא כל כך גרוע, יש סיכוי שהוא ישפיע לטובה, אבל אני מניח בהכירנו את החומר המקומי שהוא יהיה כרוך בהרבה מאוד שחיתות, בהרבה מאוד כיפופי ידיים, בהרבה מאוד חוסר הוגנות, ועם הזמן יוכנסו לכל הקריטריונים של הוועדה הזו, או הוועדות האלה, יוכנסו קריטריונים שאין בינם לבין תמרוץ בנייה למגורים דבר וחצי דבר.
אוקיי, ושאר הדברים שסמוטריץ' עושה, במיוחד בתקופה האחרונה?
אז פה אני חושב שזה לא רק סמוטריץ', זה גם ברקת, שהוא שר הכלכלה. אגב, ברקת הוא לא רק שר הכלכלה, ברקת יכול להיות, הולך להיות היורש של נתניהו, מה שאולי מעורר עוד יותר דאגה לגבי הבן אדם הזה. רק שנייה. כן, הנה עוד דבר. אני פשוט חושב שנייה על סמוטריץ'. אוקיי, אז אני אגיד ככה, סמוטריץ' וברקת היום הודיעו על צעדים להילחם ביוקר המחיה, והצעדים הם בגדול פירוק המונופולים ולהכריח חברות מזון שהן בבעלות פרטית לחשוף את הדוחות הכספיים שלהם. וזה דבר שהוא שעורייתי בצורה שלא תיאמן, ואם את מנסים למצוא דוגמה למה זה פוליטיקאי פחדן, שכל מה שמעניין אותו זה להיבחר עוד פעם ולא באמת לפתור את הבעיות בצורה יעילה ומוסרית, זה דוגמה נהדרת לזה. כי בעיית יוקר המחיה בארץ נובעת אך ורק בגלל המדיניות של הממשלה, אין שום סיבה אחרת. חברות המזון, היבואנים בארץ, הם לא יותר מושחתים ולא יותר עודפי בצע ולא יותר מנוולים מכל חברה אחרת בעולם המפותח או לא מפותח. כולם אותו הדבר, כולם רוצים להרוויח כסף. ההבדל בינינו לבין מדינות המערב, ואנחנו יקרים ממדינות המערב בכל מה שקשור לפחות למזון באולי 30% ואולי אפילו יותר, זה המדיניות של הממשלה. פה יש פחות יבוא חופשי מאשר רוב המדינות במערב, יש כאן רגולציה יותר נוראית בהפרש מאשר רוב מדינות המערב, ושוק המזון מתוכנן כמעט לחלוטין על ידי המדינה, מתוכנן ומנוהל, שזה מועצת הלול, מועצת הבשר, מועצת הדבש, תקנות הגנת הצומח שדה פקטו בעצם מונעות יבוא, והתוצאה של זה שהאיכות כאן של המזון היא די עלובה, בטח של פירות וירקות, יש מדי פעם חוסרים, המגוון הוא עלוב והמחיר הוא יקר. ומה שהפוליטיקאים אמורים לעשות זה להילחם נגד הבעיות האלה, לפתוח את השוק ליבוא, להוריד את הרגולציה. יש למשל רגולציה מסתבר שקובעת שעל כל פחית קולה צריך להיות כתוב בעברית, על כל פחית קולה צריכה להיות תווית בעברית, שזה אחד הסיבות שקשה לעשות יבוא מקביל של קוקה קולה לארץ. מי לעזאזל צריך תווית בעברית על פחית קוקה קולה? אז בדברים האלה צריך להילחם, צריך להוריד רגולציה, להוריד תקנות, לתת לכל רפתן ולכל לולן ולכל מגדל בשר לעשות מה שהוא רוצה, לגדל מה שהוא רוצה, לייצר מה שהוא רוצה, למכור למי שהוא רוצה, באיזה מחיר שהוא רוצה, או שלפחות מוסכם בין הצדדים בצורה וולונטרית. המדינה צריכה להפסיק לנהל את השוק הזה. המדינה, כלומר, אם היה מגיע למדינת ישראל פוליטיקאי במכונת זמן מ-1970 שהגיע מברית המועצות, הוא היה די מרגיש בבית, לפחות בכל מה שקשור לשוק המזון. מדינת ישראל מנהלת ומתכננת את שוק המזון כמו, או כמעט כמו ברית המועצות מלפני 50 שנה. זו הבעיה. אבל בשביל להילחם בבעיה הזו צריך להסתבך עם אינטרסים של כמה מהיבואנים הגדולים, שבעיקר הלובי החקלאי, כל מיני עיקרים שהם מקושרים למשרד החקלאות ומקבלים אולי מכסות גדולות במיוחד בכל מה שקשור לייצור חלב או ביצים. זה כמובן להסתבך עם כל מיני קבוצות פוליטיות, אולי התקשורת תהיה קצת נגד, מרכז הליכוד בוודאי ינסה לחסל כל פוליטיקאי מהליכוד שינסה לשחרר את לעשות ליברליזציה לשוק, כי מרכז הליכוד זה כמובן פשוט מפגש של כל מיני קבוצות אינטרסים שמטרתן לגנוב את כספם של אזרחי מדינת ישראל. אז סמוטריץ' וברקת, במקום להיות אמיצים ולעשות את הדבר הנכון, פונים לאמצעים מפוקפקים ביותר, שלא יעזרו ורק יעשו עוד יותר את כלכלת ישראל. למשל, הדרישה של ברקת שחברות פרטיות יחשפו את הדוחות הכספיים שלהם. מה פתאום שחברות פרטיות יחשפו את הדוחות הכספיים שלהם? הרי אחד היתרונות של להיות חברה פרטית, שאתה לא צריך לחשוף את הדוח הפרטי שלך, שאתה יכול את הדוח הפיננסי. למשל, בניגוד לחברה ציבורית, תוכל להתמקד יותר בתכנון לטווח ארוך, ותהיה פחות עסוק בלנסות להשיג תוצאות יפות כל רבעון ורבעון. וגם אם אין שום משמעות לזה שחברה פרטית לא צריכה לחשוף את הדוחות הכספיים שלה, זה החוק, זה דבר ידוע, שחברה פרטית לא צריכה לחשוף את הדוחות הכספיים. ואז במחים יד, בצורה של גחמה של פוליטיקאי מופקר, הוא בחליט, הוא הולך להכריח את החברות כן לעשות את זה. זה כאילו, עוד פעם, בצורה של גחמה, לשנות ככה סדרי עולם של העולם הכלכלי, זה דבר כל כך מופקר, זה די מדהים שהם עושים את זה. וסמוטריץ' היום הודיע, כשברקת הודיע שהוא דורש שחברות יחשפו את הדוחות הכספיים, סמוטריץ' מקים ועדה לפירוק מונופולים. הרי המונופול האמיתי זה מדינת ישראל, זה המונופול האמיתי. המונופול, מדינת ישראל היא היחידה שמחליטה מי מייצר חלב וכמה ובאיזה מחיר. מדינת ישראל היא היחידה שמחליטה איזה פירות וירקות אפשר לייבא ואיזה לא. זה המונופול האמיתי. ולכן מה שסמוטריץ' וברקת עושים זה דבר כל כך מכוער, זה באמת, זה דוגמה קלאסית, קלאסית. איך פוליטיקאים, כל מה שמעניין אותם זה פופוליזם זול, שמיועד לקבל מחיאות כפיים מציבור שלא מבין עד כמה הנזק שהפוליטיקאים האלה עושים הוא גדול. ואם אני אגיד עוד משהו על סמוטריץ', רק לפני כמה ימים הוא דיבר על הגדלת תקציב לישיבות, למימון ישיבות, אברכים או משהו בסגנון. והצורה שהוא דיבר על זה, בוא נראה אם אני אמצא את זה, כן, מותר לממשלה לחזק גם זהות יהודית, כי יש ערכים לקדם. אז אני רק רוצה להגיד שהערך היחידי שסמוטריץ' מקדם כשהוא מגדיל את התקציב לישיבות, זה ערך הגזל, זה פשוט גניבה. גובים את הכסף של כלל אזרחי ישראל ומעבירים אותו לקבוצה מסוימת בניגוד לרצונם של אותם אנשים שמשלמים את המיסים האלה. ולפני שמישהו יאשים אותי בשנאת חרדים או מה שלא יהיה, זה גרוע בדיוק כמו מימון של הבימה או של גלי צהל או של ערוצי השידור המסחריים או של אלה שלומדים באוניברסיטאות, לא יודע מה, ספרות וניתוח של טקסטים קדומים מאשור או משהו בסגנון. זה לא מוסרי לגבות כסף בכפייה מאזרחי מדינת ישראל ולהעביר אותם לקבוצות שהן קרובות פוליטית לפוליטיקאי שבאותו רגע שולט. וזה שסמוטריץ' עוטף את זה בערכים, זה פשוט, זה... אני לא יודע אם הוא באמת מאמין בזה, אבל בין אם הוא מאמין בזה ובין אם לא, זה פשוט שיא האבסורד לקרוא להגניבה הזו קידום ערכים. ערכים זה יושר, זה הסתמכות עצמית, זה חירות. מה פתאום לגנוב כסף ממני ולהעביר אותו לאנשים שאני לא רוצה להעביר להם כסף? זה ערך. הקיצר, כמו שאתה אולי יכול להבין, אני לא ממש נפעם מהתפקוד של סמוטריץ' או של ברקת, ואני רק רוצה להזכיר עוד פעם, לרמות שאמרתי את זה, אבל אני אחזור, שנתניהו, ככל שאני לא אוהב אותו, לא אוהב אותו זה אולי מילה עדינה, ככל שאני חושב שהוא ראש ממשלה גרוע מאוד מבחינה כלכלית וחברתית, לפחות הוא לעולם לא דיבר על פיקוח מחירים ועל דברים מהסוג הזה. ועכשיו לחשוב שברקת אולי הולך להיות זה שירש את נתניהו כראש הליכוד ואולי גם ראש ממשלת ישראל, אני חושב צריך להפחיד מאוד מאוד את כולנו. כי אם זה הליכוד, ואנחנו יודעים בדיוק מה יש בצד השני של הליכוד, שזה גנץ ולפיד, אז באמת אין תקווה למדינת ישראל.
אוקיי, okay, עכשיו בתחילת השאלה הזאת אתה קצת ענית על השאלה הבאה, אז אני אקח רק חלק ממנה, כי השאלה הבאה הייתה על הפתרונות היותר ריאליים ומשמעותיים בדיור. כי מצד אחד אנחנו יכולים לדבר נגיד על אפשרת קרקעות, זה כנראה, זה משהו שהוא נשמע מאוד לא ישים פוליטית, אנחנו לא נשיג את זה. אז צריך להיות איזשהו איזון, נגיד ככה, צריך להיות איזשהו איזון, זה מה שאני התכוונתי לשאול אותך. מה אתה חושב אפשר עכשיו להגיד, סמוטריץ' או מי שלא יהיה, תעשו את זה עכשיו, כי זה משהו שאתה יכול לעשות, אתה יכול להעביר אותו, וזה יהיה מאוד משמעותי, והטוויסט זה למה זה לא דיור ציבורי. אז אתה יכול להתמקד בזה אם אתה חושב שענית על זה כבר קודם.
בסדר, אז אני אענה על מה שאמרת, אני טיפה ארחיב את זה. טוב, אני אתחיל לדבר ונראה לאן זה לוקח אותי. דבר ראשון, דבר ששכחתי להגיד על סמוטריץ', אבל זה בעצם קשור גם למה שאתה אומר בדיוק עכשיו, זה כשהוא מדבר עכשיו על להקים ועדה, כן, ועדה לפירוק מונופולים, אז יש כאן איזשהו טקסט, שים לב מה הוא אומר בטקסט. שורה אחת, אני רק אקריא כדי לא לשעמם אף אחד. את הטיפול במונופולים ובענקיות המזון התחלנו בחוק ההסדרים, בו הוצגה רפורמת היבוא. הרפורמה אמנם הוסרה מחוק ההסדרים בשל הצורך לטייב את נוסח החוק, אך אנחנו ממשיכים לפעול. כלומר, זה בדיוק אומר לך מה קורה כאן. ואני רוצה רק להגיד, הרפורמה הזו שהוא הסיר, אם אני מבין נכון, זה רפורמה שנוסחה בתקופת ממשלת בנט, שכן עשתה צעדים לליברליזציה של הכלכלה, צעדים מאוד חלקיים, צעדים שבסופו של דבר או שלא עשו כלום או שלא יעשו כלום, או שהממשלה עכשיו, ממשלת הימין, הולכים לבטל. אבל מה שאני רוצה להגיד, שעם כל הקשיים הפוליטיים, ממשלת בנט כן עשתה משהו. הם עשו משהו לכיוון דרגולציה, הם עשו משהו לכיוון יבוא חופשי של תמרוקים ושל דברים אחרים. כלומר, מבחינה פוליטית כן אפשר לעשות את הדברים האלה. בטח יבוא חופשי ובטח דרגולציה. אלה צעדים שיש להם תמיכה ציבורית מסוימת. אני לא יודע אם ממש רוב גדול של הציבור תומך בזה, אבל יש חלק גדול של הציבור שתומך בדרגולציה וביבוא חופשי, בין השאר כי כולם רוצים לשלם פחות על אוכל, ויש לך כמה מאות אלפי בעלי עסקים קטנים בארץ שקוראים תחת נטל הרגולציה, והם בוודאי ישמחו לצעדים בכיוון הזה. כלומר, שאין כאן בעיה פוליטית, אין כאן עניין של חוסר יכולת לעשות את זה. יש כאן עניין של פוליטיקאים מאוד עלובים, שרק מתרכזים בלרצות את הקבוצה הקטנה שעומדת מאחוריהם. סמוטריץ' זה אולי הציבור שלו, ברקת זה אולי מרכז הליכוד, וכל מה שמעניין אותם זה לרצות את רצון...
גם אתה אומר, אתה אומר שזה תקף גם להוציא קרקעות מבעלות המדינה, משליטת המדינה.
שנייה. אז מה שעד עכשיו דיברתי על עניין של יבוא חופשי ודרגולציה, שאני חושב שזה דברים שכן אפשר לעשות. אגב, אפילו בחינוך אני חושב, מישהו שר חינוך מספיק אמיץ, אני חושב שאפשר היום לחלק נניח 10 רישיונות, 10 רישיונות בתור ניסוי לבתי ספר בשיטת השוברים. אפשר לעשות את זה, אני חושב. אבל בואו אני אחזור לנקודה שאתה מדבר עליה, הנדלן. אין ספק שהנדלן הוא יותר מסובך. אין ספק שאולי מבחינה טכנית פחות או יותר ברור מה צריך לעשות כאן, אבל זה יותר, הרבה יותר מסובך מאשר דרגולציה כללית ויבוא חופשי ודברים כאלה. והייתי גם אומר שלשחרר קרקעות זה לא הדבר הכי חשוב, כמו שאמרתי בעצם כשהתחלנו לדבר, מה שיותר חשוב זה דרגולציה. להפוך את כל התהליך להרבה יותר פשוט, וכאמור גם לתקן את עיוותי הארנונה. אפשר לעשות את זה, אבל זה כרוך במאבק עם כל אלה שנהנים מהמצב הקיים. אם למשל אתה פקיד בעירייה, שתפקידך לאשר פרויקטים של בנייה, וחייבים לפנות אליך כי הרגולציה היא נוראית, ובעצם בלי לשחד אותך אי אפשר לעשות כלום, למה שאתה תסכים שיעשו דרגולציה בתחום הזה, ויקחו לך את הכוח, או גם ייקחו לך את היכולת לקבל זרם של כספי שוחד. ואז הפקידים האלה, יש להם את הקשרים שלהם, והם עובדים עם משרדי הממשלה, ולוביסטים, ועיריות, ופוליטיקאים במרכז הליכוד, וכולם ביחד נהנים מהמצב הקיים, קבלנים, פקידים, בעירייה, ועדות תכנון, כל האנשים האלה, והם כמובן הולכים להילחם נגד כל ניסיון לעשות ליברליזציה בשוק הנדל"ן. אז זה מסובך, זה קשה פוליטית, אבל צריך להיות אמיץ ולעשות את זה, כי בלי זה הבעיה לא תיפטר. אבל מי שחושב, מי ששומע אותי עכשיו וחושב, טוב, אז מה אתה רוצה מסמוטריץ'? בוא, לכל אחד יש את גבולות הכוח שלו. אז עוד פעם, אני רוצה להזכיר שממשלת בנט, שהייתה ממשלה או קואליציה לא ממש חזקה ומאוד מוזרה, ויש לה את הבעיות שלה, עשתה צעדים יפים בכיוון הנכון. כלומר, זה לא עניין של חוסר יכולת, זה עניין של חוסר רצון, של עליבות, עליבות רוחנית או עליבות מוסרית, בוא נקרא לזה כרגע, או אינטרסים פוליטיים שבינם לבין התועלת או איך לקרוא לזה, התועלת או הרמת חיים של אזרחי ישראל, אין דבר וחצי דבר.
אוקיי, והנקודה האחרונה זה הדיור הציבורי. למה זה לא פתרון? כי בטוח שכח. מישהו יעלה את זה.
כן, כן, סליחה, שכחתי לדבר על זה. הדיור הציבורי, א', במדינת ישראל, יש, היו ניסיונות, היה דיור ציבורי, עמידר וכאלה, יש עוד כל מיני דברים שנעשו בעבר במדינת ישראל בכיוון הזה, ובדרך כלל זה היה כישלון, בדרך כלל זה היה פתח לשחיתות, בדרך כלל הדירות שנבנו היו דירות עלובות ולא מתאימות, בדרך כלל מי שקיבל את הדירות האלה היה בראש ובראשונה מי שיש לו קשרים עם אנשים חשובים ובעלי כוח, והניסיון הזה של ובדרך כלל הדירות האלה הפכו לסלאמס, והרבה פעמים אנשים נתקעו איתם וכולי. הניסיון במדינת ישראל וגם במדינות אחרות במערב מראה שזה בדרך כלל לא מצליח, זה בדרך כלל מושחת, וכאמור הדירות לא מתאימות, לאנשים לא מתאימים. ואולי הנקודה הכי חשובה היא שלא צריך את זה. זה לא שאין דרך אחרת טובה יותר, יעילה יותר ומוסרית יותר לפתור את הבעיה. יש. שחרר קרקעות, תעשה דרגולציה ותפתור את העיוות בארנונה. אגב, את העיוות בארנונה יש עוד כל מיני שיטות שאפשר לחשוב עליהן. למשל, לבטל לגמרי את הארנונה, להגדיל את המע"מ ב2%, 2 נקודות אחוז, ולחלק את הכסף הזה בין העיריות על פי מספר התושבים בכל עירייה. למשל, אני המצאתי את זה עכשיו, אני לא יודע כמה, אני רק אומר, צריך לחשוב על זה. אבל להגיד שזה בלתי אפשרי או שנפנה לדיור הציבורי המושחת כל כך במדינת ישראל, נראה לי מגוחך. רק כל מי שמכיר את מדינת ישראל, תחשבו לרגע, כמה הולך לעלות לבנות דירה בבנייה ציבורית על ידי קבלן שמקבל את הכסף שלו ישירות מהממשלה, לעומת כמה הולך לבנות דירה בשוק הפרטי. הרי ברור שהתקציבים התנפחו בבנייה הציבורית, ברור שזה 20% מהכספים במלא יגיעו ככספי שוחד וכספי שחיתות רגילים לכל מיני אנשים. זה מדינת ישראל. כל מי שמכיר את המדינה הזו מספיק טוב יודע שזה מרשם לאסון, בנייה ציבורית. כל דבר שהפוליטיקאים והפקידים מעורבים בו הוא מושחת. שזה עצוב לומר, אני מתאר לעצמי, אבל זה נדמה לי דרכו של עולם.
אוקיי, ו...
אבל אני רק רוצה להגיד, השוק הפרטי, זה לא שהשוק הפרטי הוא לא מושחת בגלל שאנשים שפועלים בו הם טובים יותר. אם כי אפשר לטעון אגב שמי שפועל בשוק הפרטי הוא באמת טוב יותר מהשוק הציבורי, אבל אני לאו דווקא רוצה לטעון את הטענה הזו. אני אומר ששוק פרטי בתנאי תחרות חופשית, השחיתות בו תיעלם בגלל התחרות החופשית. מי שיבנה דירות לא מספיק יפות, לא מספיק טובות, לא מספיק מהר, לא מספיק זולות, לא במקום הנכון, לא יצליח למכור אותם. השוק הפרטי דואג לזה של הקבלן, עוד פעם, בתחרות חופשית, יהיה אינטרס לבנות דירות יחסית מהר, יחסית זול, יחסית מעולות, יחסית יפות, יחסית במקום הנכון, כי אחרת הוא לא יצליח לקנות. אבל המדינה שעושה דיור ציבורי, הקבלן יקבל את הכסף שלו מהמדינה. אז למה לא לבנות טוב? למה לא לבנות יפה? למה לבנות זול? למה לבנות מהר? הכל יהיה מושחת.
וזאת אמורה להיות השאלה האחרונה שלנו. השינויים, זה ספציפית מהכתבה על השינויים שעשו בתקציבים במערכת החינוך. להבנתי לקחו תקציב מבתי ספר ממלכתיים או תקציב שמיועד ל... מעבירים לחינוך חרדים, אני מבין נכון. והנקודה שבה אנשים התמקדו, זה משהו שאנחנו שמענו כבר לפני הרבה מאוד זמן כשרק קמה הממשלה, זה בעצם חוזר על הרעיון של מכירת חיסול של מערכת החינוך. אומרים שהחילונים יעברו לאופציות פרטיות, וזה יפרק את החינוך הממלכתי כפי שאנחנו מכירים אותו היום, וזה הולך להיות אסון כי זה הולך להיות אסון. אז בוא תגיב על זה.
אוקיי, אז יש כאן באמת כמה נושאים. דבר ראשון, כמובן שפירוק מערכת החינוך הממלכתית ומעבר לשיטה של בתי ספר פרטיים זה דבר נפלא. כי מערכת החינוך הממלכתית, שזה כמובן מונופול ממשלתי, היא תת רמה, כמו שכולנו יודעים. התקציבים התנפחו פי שתיים בשנים האחרונות, הרמה ממשיכה להיות ירודה ביותר, הציון הפסיכומטרי אגב של המורים יורד ויורד, המערכת היא כישלון גמור, והיא כישלון גמור בגלל שהיא מונופול ממשלתי. כן, אם אתה הורה ואין לך ברירה אלא לשלוח את הילד שלך לאותו בית ספר שבו הממשלה אומרת לך שילד שלך חייב ללמוד, כמובן של הבית ספר אין שום אינטרס להשתפר, אין כאן שום שליטה של ההורים על הילדים שלהם בעצם, הבית ספר או הממשלה בעצם מלמדים את הילד מה שהוא רוצה, ובעיניי אני חייב להגיד, ואולי הדעה שלי היא קצת קיצונית אבל זה לא אומר שהיא לא נכונה, בתי הספר במדינת ישראל משמשים בעיקר כמכשיר לשטיפת מוח של הילדים בשביל לוודא שהם יצאו אזרחים צייתניים שמעריצים את המדינה ושונאים את השוק החופשי. זה לדעתי מה שבאמת מערכת החינוך עושה, אבל באמת ככל שאפשר שהורים יוכלו לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים שנמצאים אחד מול השני בתחרות, ברור שזה יקפיץ בעשר רמות את רמת החינוך. אז במובן הזה מי שפוחד מזה שהורים יעבירו את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים זה רק ארגוני המורים, ברור שהם היחידים שהולכים באמת להפסיד מזה, ארגוני המורים ומורים גרועים. אבל נניח מורים טובים, מוכשרים, עם מוטיבציה, עם כישרון וכולי, בשבילם זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, כי סוף סוף אולי הם יכולים לקבל משכורת מבית ספר פרטי שתואמת את היכולת שלהם. אבל אם שנייה נסתכל על זה מזווית יותר רחבה, כמובן הקטע של מימון של המדינה חינוך לחרדים שלא לומדים לימודי ליבה ולכן לעולם לא יוכלו להחזיק משרה פרודוקטיבית ולעולם בעצם לא יוכלו לשלם מס הכנסה, כי הם לא יוכלו לשלם משכורת מספיק גבוהה שמגיעה לרמה שממנה משלמים מס הכנסה, ברור שזה אסון למדינת ישראל שיביא לקיצה של מדינת ישראל, או לפחות לקיצה של מדינת ישראל כמדינה מפותחת. ברור שעוד נדמה לי ב-2040 כבר, שזה ממש אוטוטו, משהו כמו חצי מילדי מדינת ישראל מגיל 0 עד 14 יהיו חרדים או ערבים, כשרובם יהיו חרדים. כי המשפחה החרדית מתרבה מהר מאוד, יש 1.7 ילדים למשפחה אם אני לא טועה. אז ברור שככל שהילדים האלה ימשיכו לקבל השכלה טובה, השכלה טובה אני מקבל השכלה מודרנית שמאפשרת לקבל משרה שפרודוקטיבית מבחינה כלכלית. זה ההגדרה שלי להשכלה טובה. אז ברור שהנטל של המימון של אותה אוכלוסייה ייפול על הכתפיים של שני העשירונים העליונים במדינת ישראל, שגם ככה כיום משלמים 90% מסך מס ההכנסה, וברור בעיניי שאותם שני העשירונים העליונים, שלפחות בכל מה שקשור למגזר הפרטי מדובר על עובדי הייטק, הם פשוט יפסיקו להיות פריירים באיזשהו שלב. ככל שהמיסים שהם יצטרכו לשלם יעלו ויעלו, ככל שיהיה ברור שהם משתמשים בהם כפרה חולבת לממן אוכלוסייה שבוחרת מרצונה לא ללמוד ולא לעבוד, אז הם התחילו פשוט לעזוב את הארץ, ובצדק. ולעובדי הייטק יש הרבה אפשרויות בכל העולם, בטח ליזמים, ולאט לאט, ואחרי זה מהר מהר, מדינת ישראל תתפרק מהנכסים הכלכליים היחידים שלה בעצם, וזה יהיה סופנו. ואין פוליטיקאי רגיל כמו נתניהו או אנשים כמו נתניהו שלא מבינים את זה טוב מאוד. נתניהו יודע את זה בצורה סופר מדויקת, זה ברור, אלה הן מגמות דמוגרפיות והגיוניות ברורות לכולם. אבל כמובן נתניהו לא מעניין, הוא רוצה את הכוח הפוליטי שלו, ברקת לא מעניין, סמוטריץ' לא מעניין, גורלה של מדינת ישראל בסופו של דבר לא מעניין את האנשים האלה בניגוד לכל ההצהרות הציוניות המנופחות שלהם, ולכן אנחנו נמצאים על מסלול לאסון. וזה מסלול דטרמיניסטי, זה לא מסלול שאולי יהיה רע. ברור שככל שהאוכלוסייה החרדית תגדל ותגדל ולא תקבל השכלה מודרנית ולא תוכל לעבוד בעבודה מכניסה, נטל המימון שלהם, של תקציבי החינוך, תקציבי הבריאות, התשתיות הציבוריות וכל הדברים האלה ייפלו על כתפיהם של אלה שכן קיבלו השכלה טובה והם מוכשרים והם עובדים, והאנשים האלה הם מוכשרים והם עובדים והם לא מטומטמים גדולים, ובסופו של דבר הם יבינו שזה לא שווה את זה והם יעזבו את הארץ, וזה יהיה סופנו.
אז אתה, יש לך איזושהי תפיסה משלך האם אתה אופטימי או פסימי לגבי השינויים ממש בעשורים הקרובים של איך שהחברה החרדית מתנהלת, אולי ההנהגה שלה אפילו?
אני מאוד פסימי, אני חושב שאם יהיה, אם יצא משהו, אם יהיה שינוי, הוא יבוא מהצד החילוני, הצד החרדי, הפוליטיקאים שלהם, ממה שאני רואה, ממה שאני מבין, הם כל כך מושחתים מבחינה מוסרית, שמהם לא יצא שום דבר טוב. באיזשהו שלב יכול להיות שהחילוניים יתעשתו, יבינו מה קורה כאן, ויתחילו לעשות את התיקונים שצריך לעשות, כמו למשל, להפסיק קצבאות ילדים, להפסיק לממן לימודים שלא כוללים לימודי ליבה. ואני אמרתי את זה כבר בכמה פוסטים, ואז מישהו פנה אליי ואמר, מה? ואתה קורא לעצמך ליברל? אתה מכריח אנשים ללמוד דברים שאתה חושב שהם צריכים ללמוד? אני מממן אותם, בעל המאה או בעל הדעה. אם אתה משפחה, אם אתם הציבור החרדי, ואתם מצפים שאחרים יממנו לכם את הלימודים, אז אחרים יקבעו מה אתם הולכים ללמוד. אם אתם לא, אם אתם רוצים ללמוד מה שאתם רוצים, בבקשה, תממנו את עצמכם. למה זה מוסרי לקחת בכוח, עוד פעם, זה לקחת בכפייה כסף מאנשים אחרים, ולהשתמש בכסף הזה לכלכל את עצמך? מה יהודי בזה? מה ציוני בזה? כן, אז אני פסימי.
אוקיי, אז התשובות שנתת עד כה היו מאוד קצרות, נשארת ממש על השעון, תקדקת את זה, ואנחנו עברנו על הכל. אם יש איזושהי סוגיה שאתה רוצה לפתוח, יש לנו זמן, אם לא, זה היה פודקאסט ממש מאוד קצר, הצופים ייהנו, כי בדרך כלל הפודקאסטים פה עושים להם כאב ראש, הם מאוד ארוכים.
אני חושב שדיברנו על הדברים העיקריים, די רגולציה, עבור חופשי, חינוך, נדלן, לא דיברנו על בריאות, אבל לא צריך סתם למשוך את הזמן ללא סיבה כרגע. לא, אני חושב שדיברנו על כל...
מערכת הבריאות זה משהו שאני, אני דיברתי על הרבה מאוד דברים שאתה דיברת כאן, אני פתחתי אותם בתכנים מסוימים. מערכת הבריאות זה משהו שאני תמיד פחדתי לדבר עליו, כי תמיד כשאני מדבר עליה, מה שאני שומע זה, יש לנו מערכת בריאות כל כך טובה ביחס לשאר העולם, אם זה לא מקולקל, למה אתה מנסה לתקן את זה?
אוקיי, אז א', המערכת הבריאות שלנו יותר טובה כנראה מהמערכת האמריקאית, למרות שזה לא כל כך פשוט למדוד את זה כמו שאנשים חושבים, בוודאי הייתה פחות טובה מהמערכת בסינגפור, אם כי כמעט כל דבר בארץ פחות טוב מאשר בסינגפור, אז זה לא חוכמה. אבל צריך לזכור, למשל, רמת הזיהומים בבתי החולים בארץ היא מספר אחד בעולם המערבי. אני אתן דוגמה קטנה. במשרד הבריאות, כלומר נניח יש איזושהי תרופה שמאושרת לשימוש בארצות הברית ובאיחוד האירופאי. היא לא מאושרת לשימוש בארץ. משרד הבריאות מעביר אותה תהליך של בדיקות שלוקחות, אם אני לא טועה, משהו כמו שנה וחצי, אולי אני טועה בזמן, אבל נדמה לי שזה שנה וחצי, כמובן הרבה מאוד כסף, ובינתיים הרבה מאוד אנשים לא יכולים להשתמש בתרופות האלה, תרופות אתיות וגנריות. למה לעזאזל משרד הבריאות בכלל מתעסק בזה? כל תרופה שמאושרת לשימוש באיחוד האירופאי או בארצות הברית צריכה לקבל מיד באותו יום אישור אוטומטי לשימוש בארץ. למה משרד הבריאות בכלל מעורב בזה? למה לא קופות החולים מנהלות את זה? זה דוגמה קטנה עד כמה המערכת באמת מושחתת. אני לא רוצה לטפל עכשיו לדבר על מטופלי הקנאביס, כי אני מדבר על זה מספיק, אבל גם זה עוד דוגמה עד כמה המערכת המושחתת. למה אי אפשר להקים בית חולים פרטי בארץ? הקימו את אסותא, נדמה לי, באשדוד אחרי תהליך של 20 שנה או משהו בסגנון. למה אני לא יכול להקים מחר בית חולים? ולעשות הסכם עצמאי נניח עם חברת ביטוח, כל חברת ביטוח שנניח החולים שעושים, או סליחה, הלקוחות שעושים אצלה ביטוח רפואי, הם אלה שמגיעים לטיפול אצלי, בבית חולים. למה אסור לי? למי זה עושה נזק? חוץ כמובן מלקבוצות הקיימות, לבתי החולים הציבוריים הקיימים, שכמובן מנהלי הבתי חולים הרבה פעמים מגיעים לעמדות מפתח במשרד הבריאות, בשיטת הדלת המסתובבת, ולפעמים גם ממשרד הבריאות אחרי זה חוזרים לבתי החולים. זו מערכת מושחתת. למזלנו, קופות החולים עובדות בצורה די יעילה, מכיוון שקופות החולים עד היום פועלות פחות או יותר בשיטת השוברים. כלומר, יש סוג של תחרות ומקבלים תקצוב מהממשלה פר פציינט או פר חולה או פר לקוח. אבל גם זה הולך ומידרדר לאט לאט, והבתי החולים הציבוריים מתפוצצים, והתרופות לא מאושרות, וזו מערכת, כן, מבין כל המערכות הציבוריות בארץ אולי המערכת הטיפה פחות גרועה, אבל מצד שני, זו מערכת שכשהיא כן גרועה, אז אנשים מתים בגללה.
מר אלפר, איפה אנשים יכולים למצוא את התכנים שלך?
אז אפשר לחפש אותי בטוויטר, גלעד אלפר, פייסבוק, גלעד אלפר, וכמובן להקשיב לפודקאסט שלי שלוש בריבוע, שהוא נמצא ביוטיוב, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות למיניהן. שלוש בריבוע, גלעד אלפר.
אוקיי, תודה רבה לך. אני מקווה שהצופים נהנו והחכימו. אנחנו סיימנו.
תודה רבה על ההזמנה ותודה רבה על השיחה.